ביצה, דף חף ג', מתחילים בעזרת השם, דף חף ב', עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, במילים, איבאיה להו. הפסוק שחותם את ספר תהילים, הם המילים, כל הנשמה תהלל יא הללויה. הנשמה מהללת, משבחת ומברכת את הקדוש ברוך הוא. איזה הנאה יש לנשמה בעולם הזה, שעל ההנאה הזאת היא צריכה לברך. במסכת ברכות דף מ"ג, אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר בשם רב, ההנאה של הריח. איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו, ואין הגוף נהנה ממנו, הווה אומר זה הריח. ועל זה אומר הפסוק, כל הנשמה תהלל כה. יש הנאה אחת, שהנשמה היא זאת שנהנית מההנאה הזאת, ואנחנו מברכים ברכה, ברכה על הריח, בורא מיני בשמים, עצי בשמים, עשבי בשמים, הנותן ריח טוב בפירות. הנשמה נהנית מהריח. כשיש פרי עם ריח טוב, יש לנשמה הנאה גדולה מהריח של הפרי. מהטעם של הפרי יש לה גוף הנאה, ומהריח יש לה נשמה הנאה. אם יש פרי שאין בו ריח טוב, ואדם רוצה לתת ריח בפרי, אז יש דרך לקחת גחלים, לשים עליהם עשבי בשמים, ומעל זה לשים פירות, ואז הגחלים מעשנים את העשבי בשמים, ונותנים את הריח של העשבים בפירות. נשאלת השאלה אם מותר לעשן פירות ביום טוב. מהו לעשן? אז יש בזה שתי דעות. רב ירמיה בר אבא אמר בשם רב, אסור. זה לא הנאה שמותר לעשות אותה ביום טוב. כל מה שהתירו מלאכות ביום טוב, זה מלאכות לצורך הכנת מאכלים, משקעות, מלאכת אוכל נפש. אבל לתת ריח טוב בפרי, זה הנאה של מפונקים. זה לא הנאה שהיא שווה לכל אדם. זה לא שווה לכל נפש. דבר כזה אסור לעשות ביום טוב מלאכה. ושמואל אמר, מותר, כי ההנאה של לתת ריח טוב בפרי, זה הנאה ששווה לכולם. הסיבה שהעניים לא עושים את זה, כי אין להם את האפשרות, אבל אילו הייתה להם אפשרות, הם היו נהנים ממנה מאוד. מה הסיבה שלפי דעת רב, אסור לעשות את המלאכה של אישון פירות ביום טוב? איזה מין מלאכה זאת? איזה מלאכה מתוך ה-39 מלאכות? מביאה הגמרא, רבונה אמר, אסור מפני שכשהוא מניח את העשבי בשמים על גבי הגחלים, הוא מחבא את הגחלים. אמר לרב נחמן, ונעים אמר שהרב יאמר מפני שמבעיר את הבשמים, הוא מצד אחד מחבא את הגחלים, אבל מצד שני את הבשמים הוא בהמשך מבעיר, אז הוא אמר לי, אתה צודק, באמת תחילתו כשהוא שם את הבשמים על גבי הגחלים, הוא מחבא את הגחלים, וסופו כשהבשמים ככה נקלטים על גבי הגחלים, הבשמים עצמם בוערים. אמר רב יהודה, כל הבעיה להניח את הבשמים, את עשבי הבשמים על גבי גחלת, זה מה שאסור, כי באמת כשהוא שם את הבשמים על הגחלים, הוא מכבה את הגחלים קצת, ואחר כך הגחלים מבעירים את הבשמים. אבל אם הוא מניח את הבשמים על גבי חרס שהסיקו אותו והוא נהיה רותח, אז זה יהיה מותר, כי כשהוא שם את הבשמים על החרס, הוא לא מכבה את החרס, זה לא גחלים. מה תגיד, הוא מבעיר את הבשמים? זה הבערה בשינוי, זה הבערה כלאחר יד. מהתורה אין בזה איסור, וזה, אם יש איסור זה רק מדרבנן, אבל הם התירו את זה לצורך הנאה ביום טוב. ורבא אמר, גם אם הוא שם את העשבי בשמים על גבי החרס, נמי אסור. למה? משום דקמוליד ריחה. כי הרי כשאתה שם את הבשמים על גבי החרס, החרס עצמו הרי מקבל את הריח של הבשמים, אז הוא עושה כאן ריח חדש, נולד ריח בחרס, ולעשות הולדה של ריח בחרס, זה מלאכה שאסורה מדרבנן. רבא ורב יוסף דאמרי תרוויו, סחופי קסה, להפוך כוס שבתוך הכוס יש בשמים, עשירה על בגדים, כדי להכניס ריח טוב לבגדים, ביום טוב, ביום הטבה, אסור. מה הייתה מה? משום דקמוליד ריחה, כי הוא נותן ריח טוב בבגד, וזה גם כן עשו. שואלת הגמרא, אז אם כן, כשאדם לוקח עשבי בשמים, והוא מגלגל ומולל את עצי הבשמים בין האצבעות, כדי שהוא יוציא ריח חזק, והוא מריח, הרי במקום של החתך, הוא מקבל קצת מהריח, נהיה ריח יותר חזק, אז הוא מוליד ריח בעצי הבשמים, במקום החתך, מה שלא היה בהם קודם. אז אם כן, ומה ישנה מוללו ומריח בו? איך מותר למלול, לגלגל ולמלול עצי בשמים בין האצבעות, כשהוא מוציא ריח יותר חזק על ידי זה, הרי הוא מוליד ריח במקום של החתך, וכותמו הוא מריח בו, איך מותר לחתוך את עשבי בשמים שהם כבר תלושים, איך מותר לחתוך אותם כדי שיצא מהם ריח יותר טוב, הרי במקום שיוצא הריח היותר טוב, אתה מוליד ריח באותו מקום? עונה הגמרא, הטעם, ריחא מיה איתא. שם זה שונה, שם יש בעץ ריח בעשבי הבשמים, אלא מה? ואוסופי ודקא מוסיף ריחא. אתה רק מוסיף שהריח יהיה יותר עז, יותר חזק, על ידי המלילה, על ידי החיתוך של העשב. וזה מותר, כי אתה לא עושה פה דבר חדש, זה לא נחשב מלאכה. אבל הכה, כשאתה שם כוס מבוסם על בגד, על הבגד לא היה לפני כן שום ריח, ועכשיו, או לודי ודקא מוליד ריחא, אתה מוליד כאן דבר חדש, ריח על הבגד שלא היה בו קודם, ולכן חכמים אסרו. בתחילת השיעור למדנו ויכוח בין רב לבין שמואל, האם מותר לשים פירות על גבי גחלת שיש עליה עשבי בשמים, כדי לעשן ולתת ריח טוב בפירות. רב אסר ושמואל אתיר. מביאה הגמרא שגם רבה אתיר. רבה אמר אפילו על גבי גחלת, לא רק על גבי חרס, נמי מותר. למה? כי זה הרי לצורך אוכל נפש, הוא רוצה לשבח את הפרי, שיבוא ריח טוב, ולפי דעתו זה גם דבר השווה לכל נפש, אלא לא לכל אחד יש את היכולת, אבל כל אחד יש לו הנאה בדבר כזה. ואם כן, מותר לעשות את המלאכות לצורך אוכל נפש. אז מה תשאל? אז אם כן, הרי כשהוא שם את הבשמים, הוא מכבה את הגחלת, וכשהוא מבעיר את הבשמים על ידי הגחלת, הוא מבעיר את הבשמים, יש כאן מלאכת מחבא ויש כאן מלאכת מבעיר, אין פה בעיה, מידי דעה והביסרה הגומרי, כמו שמותר לשים בשר על גבי גחלים, גם אז הבשר קצת מחבא את הגחלים, והגחלים מבעירים את הבשר, בכל זאת זה מותר, כי זה לצורך אוכל נפש, אותו דבר גם כאן, לעשן את הפירות בריח טוב, מותר למרות שזה גורם לכיבוי והבערה. דרש רב גביה ממקום שנקרא קטיל, מבי קטיל. את הדרשה שלו הוא דרש, הפיתחה דבי ריש גלותה, על הפתח של ביתו של ראש הגולה. הוא אמר שתי מילים, והגמרא מנסה להבין מה הוא מתכוון. קטורה שרי. מה זה קטורה? אפשר לבאר את זה בשתי צורות. או מלשון קשר, או מלשון הקטרה של אשן. אמר לי המימר, מהי קטורה? מה אתה מתכוון להגיד? מה זה בכלל קטורה שאתה מתיר אותו? אי קטורה בידי, אי מלשון קשר, שלוקחים את השרוול של הבגד ועושים ממנו כפלים כאלה, ואז מגעצים אותם, ואז קושרים את זה ביחד. זה סוג של גיוץ. איך מותר? מעשה אומן הוא. וזה אסור לעשות ביום טוב, זה גם לא לצורך אוכל נפש. והיא לעשן, אם קטורה זה מלשון קטורת, מלשון לעשן את ה... לתת בשמים על גבי גחלים. נשאלת השאלה איך אתה מתיר את זה, אסור דעת המחבא. אמר לי רב אשי, אתה אומר שאסור? זה דעתו של רב, אבל אני סובר כמו דעתו של שמואל שזה מותר. לעולם לעשן, מותר לעשן, אני, מה שאמרתי קטורה שרי, הכוונה לעשן, לתת ריח טוב בפירות, זה מה שמותר. אז תשאל, הרי הוא עושה פה מלאכה של מחבא, שהוא מחבא את הגחלים, מבעיר כשהוא מבעיר את הבשמים, זה מותר, מידי דאבה, ביסרא גומרי, בדומה לבשר על גבי גחלים, הגחלים מחבאים קצת, הבשר מחבא קצת את הגחלים, והגחלים מבעירים את הבשר, אבל לצורך אוכל נפש, אז זה מותר. איקא דאמרי, לפי לשון אחר, אמר לי המימר, מהי קטורה? מה המשמעות של קטורה שאמרת שהוא מותר? אי קטורה בידי, אם זה שירה שקושרים את השרוול, שעושים מין כפלים כאלה, וקושרים. אז איך זה מותר? מעשה אומן הוא, והיא לעשן פירות, הרי אסור, דקה מוליד ריחה, כמו שאמרנו, הרי הוא מוליד ריח. לפי הלשון הראשון, הסיבה שזה אסור, זה מכיוון שהוא מחבא. ולפי הלשון השני, הבעיה, כי הוא מוליד ריח. אמר רב אשי, ענה אמרית אני עלי, אני זה שאמרתי את האמרה הזאת לרב גביה בר קטיל של כתור הזה מותר, ומשמי דגברה רבה אמרית אני עלי, אמרתי את זה בשם אדם גדול, ולעולם מדובר פה לעשן, שהוא מעשן, הוא נותן ריח טוב בפרי, אז אתה שואל הרי הוא מוליד ריח, זה בסדר גמור, מי דידה והביסרה הגומרי, כמו שכשמאדם שם בשר על גבי גחלים, נכון שהוא נותן מהריח של הבשר על גבי הפחמים, בכל זאת זה מותר, כי זה לצורך אוכל נפש, אז גם לשים ריח טוב בפירות, מותר למרות שהוא עושה ריח טוב, על ידי זה הוא מוליד ריח, בכל זאת זה מותר, כי זה לצורך אוכל נפש. במשנה למדנו שהיה הלכה, אחת מהשלוש הלכות, שרבן גמליאל הקל בהם. מה? ועושין גדי מקולס בלילי פסחים, וחכמים אוסרים. מה זה גדי מקולס? שבזמן שבית מקדש קיים, אז בערב פסח היו מקריבים קורבן פסח. ואת הקורבן היו מביאים או מגדי או מטלה, או מעז קטן או מכבש קטן. והיו צולים אותו כולו. לא היו מנתחים אותו לפני כן לאיברים. צלי אש. אז במקומות מסוימים הנהיגו שגם אחרי שנחרב בית המקדש, זכר למקדש, יצלו בשר דומה למה שהיו מקריבים קורבן פסח. היו לוקחים גדי, ואחרי שחיטה צולים אותו בשלמותו, מקולס, כמו כלי נשק, שהקרעיו היו תלויים בצידו. לפי דעת רבן גמליאל זה מותר, וחכמים אוסרים. תניא רבי יוסי אומר, הוא מספר, היה אדם חשוב, גדול בתורה ומעשים טובים, שקראו לו תודוס, הוא היה איש רומי. הוא הנהיג את בני רומי לאכול גדי מקולס בלילי פסחים, שדומה לקורבן פסח. שלחו לי, החכמים שלחו לאותו תודוס, אלמלא תודוס אתה, אם לא שאתה אדם חכם ונכבד גדול בתורה, גוזרנו עליך נידוי. איך אתה עושה דבר כזה? שאתה מאכיל את בני ישראל דבר שנראה כמו קודשים בחוץ. כתוב כאן שהוא מאכיל את בני ישראל קורבנות שהקריבו אותם מחוץ לבית המקדש. שואלת הגמרא, הקודשים סלקא דתך, וכי נראה לך שהם היו מקדישים את הגדי לשם קורבן פסח, ואז היו צולים אותו? מה פתאום? זה היה רק זכר, אלא אם הכהן קודשים בחוץ. כשאתה נותן להם לאכול בשר שנראה כמו קורבן פסח, בן אדם שרואה מהצד נראה לו כאילו הקריבו פה קורבן פסח מחוץ לבית המקדש, איך אתה עושה פה דבר שנראה כמו קורבן פסח? אבל בכל זאת, רבן גמליאל התיר לאכול גדי מקולס בלילי פסחים. אומרת המשנה, שלושה דברים רבי אלעזר בן עזריה מתיר, וחכמים חולקים עליו והם אוסרים. דבר ראשון, פרתו של רבי אלעזר בן עזריה יוצאה לרשות הרבים בשבת. בשבת יש איסור, אחד מהמלאכות שאסורות בשבת, זה מלאכת תוצאה מרשות לרשות. אסור להוציא חפץ מרשות אחד לרשות אחרת, ואסור לטלטל חפץ 400 ברשות הרבים. אסור לי לעקור חפץ ברשות הרבים, לטלטל אותו 400 ואחר כך להניח. המלאכה הזאת אסורה גם בבהמות. למען ינוח שורך וחמורך וכל בהמתך, יש איסור מחמר. אסור לבהמה של יהודי לטלטל חפץ 400 ברשות הרבים, שזה מלאכת מחמר. עכשיו, כשיש איזושהי חיית מחמד שרוצים לקחת אותה לרשות הרבים, רוצים לקחת אותה ביחד עם איזושהי רצועה. אז יש מקרים שזה נחשב מסעוי, שאז אסור שהבעל חי יטלטל אותו לרשות הרבים. יש מקרים שזה לשמירתו של הבעל חי, שהוא לא יברח ואז זה מותר. עכשיו, כשזה רצועה שהיא מיועדת לשמירתו, שהוא צריך את השמירה הזאת, זה מותר. אבל אם זה מעבר למה שהוא זקוק, הוא לא צריך שמירה, זאת אומרת, מספיק לו חבל דק, ואתה לוקח לו חבל יותר עבה וכדומה, אז זה כבר נקרא שהוא מטלטל את החבל הזה. עכשיו, הוא התיר רבי אלעזר בן עזריה, שהפרה תצא לרשות הרבים ברצועה שבין קרניה. למה? כמו שמותר בשביל שמירה, יש עוד סיבה שמותר לבעל חי לצאת לרשות הרבים עם איזושהי רצועה, שאם זה ליופי, לנוי, וזה מותר, זה לא נקרא מסע. אז לפי דעתו של רבי אלעזר בן עזריה, הרצועה שבין קרניה של הפרה, זה ליופי, זה לנוי, ולכן זה לא נקרא מסע, מותר לצאת ככה לרשות הרבים. לעומת זאת חכמים סברו שזה מסע אוי, זה לא נקרא נוי, והם אוסרים. זה דבר אחד שיש ויכוח. דבר שני, ומקרדין את הבהמה ביום טוב. מסרקים את הבהמה במסרק של ברזל ביום טוב. למרות שיכול להיות, לא שחייב להיות שזה יהיה, יכול להיות שהסירוק יגרום לה לאיזושהי חבורה, וזה אסור. בכל זאת, מכיוון שזה לא בכוונה, ולא חייב להיות שזה יקרה, דבר שאינו מתכוון, מותר. לפי דעתו של רבי אלעזר בן עזריה. וחכמים אוסרים. דבר שלישי, ושוחקין תוכנים את הפלפלים ברחיים שמיועדים לפלפלים. ברחיים שלהם, רחיים קטנות שמיועדים לתבלינים. אפילו שיש מלאכת תוכן, מכיוון שמדובר פה ביום טוב, מלאכות לצורך אוכל נפש מותרות ביום טוב. ולפי דעת רבי אלעזר בן עזריה, מותר מלאכת תוכן ביום טוב, אפילו בכלי המיועד לו. לעומת זאת חכמים סוברים, שאסור כי זה נראה כמו מעשה חול. רבי יהודה אומר, אין מקרדין את הבהמה במסרק של ברזל ביום טוב. למה? כי מסרק של ברזל, השיניים של החדות, מפני שעושה לפעמים חבורה, ורבי יהודה סובר שגם אם כשאתה מסרק, לא חייב להיות שיהיה חבורה. וגם אם יהיה חבורה, זה דבר שאינו מתכוון. רבי יהודה יש לו דעה מפורסמת בשס, דבר שאינו מתכוון, אסור. אבל, גם לפי דעתו של רבי יהודה, מקרצפים. מותר לסרק במסרק של עץ. זאת אומרת, מקרדין זה במסרק של מתכת, שהשיניים שלו דקות, ומקרצפים זה מסרק שהשיניים של עץ, שזה שיניים יותר גסות, יותר עבות, שאז הם לא יבואו לעשות חבורה, לעשות פצע בבהמה. החכמים אומרים, אין מקרדין במסרק של שיניים דקות ממתכת, אף לא מקרצפים, במסרק מעץ שיש לו שיניים אבות יותר, אסרו במסרק של עץ כדי שלא יבואו לעשות במסרק של מתכת. הדבר הראשון שהיה ויכוח בין רבי אלעזר בן עזריה לבין החכמים, האם מותר לפרה לצאת לרשות הרבים עם רצועה שבין קרניה, והמשנה אומרת שפרתו של רבי אלעזר בן עזריה הייתה יוצאת לרשות הרבים ברצועה שבין קרניה. שאלת השאלה למה רק פרה אחת? וכי פרה לממרה דרבי אלעזר בן עזריה חד הפרה אביילי? כי הייתה לו רק פרה אחת, ואז אתה אומר שאותה פרה הייתה יוצאת לרשות הרבים עם רצועה שבין קרניה, ואמר רב, ואמר אלה, יש אומרים, אמר רב יהודה, אמר בשם רב, תליתר אלפי איגלי, 13,000 עגלים, אבל מעשר רבי אלעזר בן עזריה מעדרי כל שעתה ושעתה, הוא היה כל שנה מעשר מהעדר שלו 13,000 עגלים, זאת אומרת שהיו לו אולי עשרות, אולי מאות אלפי פרות, אז למה אתה אומר רק פרה אחת? של רבי אלעזר בן עזריה הייתה יוצאת, ומה עם שאר הפרות, איך הם היו יוצאים לרשות הרבים, לא היו יוצאים ברצועה שבין קרניה? אומרת הגמרא, טענה, אותה פרה ששנינו במשנה שהייתה יוצאת ברצועה שבין קרניה, לא שלא הייתה, אלא של שכנתו הייתה. ומתוך שלא מיכה בה, על זה שהשכנה שלו נותנת לפרה שלה לצאת לרשות הרבים ברצועה שבין קרניה, נקראת אותה פרה על שמו, כאילו שהפרה שלו הייתה יוצאת ברצועה בין קרניה. במשנה למדנו, הדבר השני שיש ויכוח בין רבי אלעזר בן עזריה לבין החכמים, זה לגבי לסרק בהמה במסרק ממתכת שיכול להיות שהוא יגרום לה לאיזושהי פצע. הוא מקרדין את הבהמה לפי דעתו של רבי אלעזר בן עזריה ביום טוב. תנו רבנן, מה ההבדל בין לקרד לבין לקרצף? איזהו קירוד ואיזהו קרצוף? קירוד זה במסרק של ברזל ששיניה קטנים, ויכול להיות שהם עושים חבורה, יכול להיות גם שלא. קרצוף זה במסרק של עץ ששיניה גדולים ורחבים ואין עושים חבורה. והאמת היא שאם תדייק בדברי המשנה תמצא ששלוש מחלוקות בדבר, שלוש דעות יש לעניין איך או האם מותר לסרק ובאיזה מסרק מותר לסרק בהמה ביום טוב. רבי יהודה סבר דבר שאינו מתכוון אסור. זאת אומרת, אם יש לי מסרק ממתכת שיכול לגרום פצע לבהמה, ואני לא מתכוון לזה, אבל מכיוון שזה יכול להיות, כבר אסור. מי הוא? אם זה קירוד, אם זה במסרק שהשיניים של הדקות קטנים ועושים חבורה, לכן אסור. אבל קרצוף במסרק של עץ ששיניה הגדולים, ואז אם כן, הם לא עושים פצע ואין עושים חבורה, אז יהיה מותר. ולא גזרינן קרצוף עתו קירוד. רבי יהודה לא חושש שאם תתיר לסרק במסרק של עץ, יבואו לסרק במסרק של מתכת שיכול לעשות פצע. ורבנן סברי נמי כרבי יהודה. רבנן בסוף המשנה גם מסכימים עם דעתו של רבי יהודה, שדבר שאינו מתכוון אסור, ולכן עם מסרק של מתכת אסור. למה הם אוסרים גם במסרק של עץ? גרזינן קרצוף עטו קירוד. הם אסרו במסרק של עץ, שהוא עושה קרצוף, דיינו שהוא לא עושה פצע, כי זה שיניים אבות יותר, בכל זאת הם אסרו לסרק בו את הבהמה, כדי שלא יבואו לסרק במסרק של מתכת, שהשיניים שלו חדות, ויכולים לגרום לפצע לבהמה. רבי אלעזר בן עזריה בכלל סבר לה כרבי שמעון, שחולק על רבי יהודה בכל השעס, דאמר דבר שאינו מתכוון מותר. זאת אומרת, כל זמן שזה לא בוודאות, שעל ידי סירוק שאתה מסרק את הבהמה עם אותה מסרק של מתכת, יהיה בפצע, שאז זה נקרא פסיק רישה, דיינו, כמו תחתוך את הראש של התרנגולת ואתה לא רוצה שהיא תמות. אין דבר כזה. אז אם כן, אם זה היה בוודאות שסריקה במסרק של מתכת תגרום פצע על הבהמה, וגם רבי שמעון היה אוסר, אבל זה לא בוודאות שזה יקרה. יש חשש, אולי זה יקרה. אומר רבי שמעון, אני לא חושש לזה, כי הרי הוא לא מתכוון שזה מה שיקרה, ולכן בין קירוד, אפילו במסרק ממתכת, ובין קרצוף, כל שכן מסרק מעץ שרי, יהיה מותר, כי גם כשהוא מסרק במסרק של מתכת, אפילו אם יצא במקרים בודדים, שהמסרק יגרום איזשהו פצע, איזושהי חבורה, זה דבר שאינו מתכוון, ולפי דעתו של רבי שמעון זה מותר. מה נפסק להלכה לעניין דבר שאינו מתכוון? אמר רבה, אמר בשם רב נחמן, שאמר בשם שמואל, ואמרי לאש אומרים, אמר רב נחמן לחודי, הוא לא אמר את זה בשם שמואל, הלכה כרבי שמעון, דבר שאינו מתכוון מותר. אתה מסרק במסרק של מתכת את הבהמה, בשביל לנקות אותה, ואתה לא מתכוון שיהיה לה חבורה, אז זה מותר. וכן, למשל, מותר לאדם לגרור מיטה, כיסא, ספסל על גבי הקרקע, אפילו אם יכול להיות שיהיה חריץ ברצפה, וזה נראה כמו שהוא חורש את האדמה, הוא לא התכוון לזה, ולא חייב להיות שזה יהיה, לכן זה מותר. למה סובר רב נחמן, או רב נחמן בשם שמואל, כמו דעתו של רבי שמעון שדבר שאינו מתכוון מותר, שרי רבי אלעזר בן עזריה במשנה שלנו, מודה לו שהוא מתיר לסרק במסרק של מתכת, אמר לי רבה לרב נחמן, ולאם אמר הלכה כרבי יהודה, שרי חכמים שהם הרבים, הם אלה שמודים לו, הם סוברים הרי כמו רבי יהודה, שדבר שאינו מתכוון אסור, אמר לי, אני לא פוסק כמו רבי שמעון בגלל שרבי אלעזר בן עזריה סובר כמוהו, אלא אני כרבי שמעון סבירה לי בלי קשר לרבי אלעזר בן עזריה, אני סובר עליך כמו רבי שמעון, דבר שאינו מתכוון מותר. ועוד יש סיוע לפסוק דבר שאינו מתכוון מותר, שהרי גם רבי אלעזר בן עזריה מודה לו, אז רק תוספת חיזוק, זאת אומרת עיקר מה שאני סובר זה כמו רבי שמעון, רק יש תוספת של עוד טענה שמסכים עם רבי שמעון, אז אם כן זה חיזוק לדעה שסובר דבר שאינו מתכוון מותר. ויכוח נוסף שיש בין רבי אלעזר בן עזריה לבין החכמים, זה האם מותר לטחון תבלין, פלפל, בריחיים שלו. רבי אלעזר בן עזריה מתיר וחכמים אוסרים. מביאה המשנה הבאה דין נוסף לעניין הריחיים שטוחנים בהם פלפלים. הריחיים היו עשויים שלושה חלקים. החלק הכי למטה היה כלי שלתוכו היו נופלים גרגירים, היינו הפלפל התחון, היה נכנס לתוך הכלי התחתון. ומעליו הייתה מין מסננת, ומלמעלה היה את הכלי שהיו בו שיניים כאלה, שאיתו היו שוחקים את הגרגירי הפלפל. מביאה המשנה, הריחיים של הפלפלים, שמורכבות משלושה חלקים, טמאה משום שלושה כלים, מקבלת טומאה משום כל אחד משלושה הכלים, כל אחד מהכלים האלה נחשב כלי בפני עצמו, ואם נשבר חלק אחד ובטל ממנו שם כלי, עדיין הריחיים מקבלים טומאה, בגלל שיש כאן שני כלים אחרים שהם עדיין מקבלים טומאה. איזה שלושה כלים? הכלי הכי למטה משום כלי קיבול, כי הרי הכלי למטה זה ממש כלי שמקבל בתוכו את הפלפל אחרי שהוא נטחן, והכלי הכי עליון, שאיתו שוחקים את הפלפלין, הוא משום כלי מתכת, והכלי האמצעי שמסנן את הפלפל שנשחק, הוא תמה משום כלי כברה, והגמרא מיד מבארת. תנא, התחתונה, החלק התחתון של הריחיים הוא מעץ, אבל הוא כלי קיבול שלתוכו נכנסים הגרגירים התחונים של הפלפל. הוא מקבל תומה משום כלי קיבול. כלי עץ שיש בו כלי, שיש בו מקום לקבל, זה כמו קערה כזאת, כמו כוס שיש אפשרות להכיל בתוכו, מקבל טומאה. האמצעית, שהיא המסננת שדרכה עוברים הגרגירי פלפל שנטחנו, היא עשויה מעץ, אין לה בית קיבול, ויש כלל, כלי עץ, שהוא ישר, והוא לא כמו קערה שכאור, אלא הוא ישר, הוא לא מקבל תומה. כלי מתכת, גם אם הוא ישר ואין בו בית קיבול, הוא מקבל תומה, אבל פשוטי כלי עץ, כלי עץ שהוא פשוט, שאין לו בית קיבול, לא מקבל תומה. זאת אומרת, מעיקר דין תורה היה אמור להיות שהמסננת הזאת לא מקבלת תומה. בכל זאת, היא טמאה. משום שחכמים גזרו תומה על מסננת שהיא תקבל תומה. כי זה דומה לבגד שהוא ארוג באריגה. המסננת דומה לבד. והעליונה, החלק העליון של הריחיים שאיתו שוחקים את הפלפלים, הוא מקבל תומה למרות שאין לו בית קיבול משום כלי מתכת. נכון שהכלי עצמו הוא מעץ, אבל הסכינים שלו הם ממתכת, והעיקר שלו זה הרי המתכת, לכן יש לכל הכלי העליון דין של כלי מתכת, והוא מקבל תומעה למרות שהוא פשוטי, למרות שהוא פשוט בלי בית קיבול. עוד אומרת המשנה, עגלה של קטן, רש"י סובר שזה הכוונה, עגלה שהקטן יושב עליה, אז אם הקטן נטמע בתומת זיווה, והוא יושב על העגלה הזאת, שהעגלה מיועדת לישיבה, יש כלל שכשיושבים, זב יושב על דבר שמיועד לישיבה, הוא מטמא את הכלי הזה בתומה חמורה, מטמאה מדרס, שהעגלה עצמה נטמאת בדרגת אב התומה. דבר נוסף שיש לעגלה של קטן, דין נוסף שיש בה, וניטלת בשבת. היא לא מוקצה, יש לה שם כלי, מותר לטלטל אותה. ולפי דעת, התנא הראשון במשנה, אינה נגררת על הרצפה, על הקרקע, אלא על גבי כלים, על גבי בגדים. כי אם הוא יגרור את העגלה על הקרקע, היא תעשה חריץ. וזה כמו מלאכת חורש, שהוא חורש בקרקע. אם זה בשדה, זה מלאכת חורש, ואם זה בבית, זה מלאכת בונה. רבי יהודה אומר, מותר לגרור עגלה על גבי הקרקע. כל הכלים אין נגררים על גבי הקרקע. אם למשל אתה רוצה לגרור שולחן, אסור לגרור את זה על גבי הקרקע, כי זה ממש חורש, זה מזיז את האפר לצדדים, ועושה את הגומה, את החריץ. חוץ מן העגלה, העגלה היא לא מוציאה אפר לצדדים, מפני שהיא כובשת. החריץ שנהיה בקרקע זה כי הגלגלים של העגלה דוחקים פנימה את האפר. זה לא חפירה בקרקע. וזה, לפי דעתו של רבי יהודה, לא נחשב מלאכת חורש, וזה מותר. אומרת הגמרא במשנה למדנו, עגלה של קטן טמאה מדרס. מה הסיבה שהיא טמאה מדרס? דה סמיך ילווה, כי הרי הקטן, כשמוליכים אותו בעגלה, הוא יושב על גבי העגלה, אז אם כן, זה כלי שמיועד לישיבה, והכלל הוא שאדם שתמה בתומת זב, שיושב על דבר שמיועד לישיבה, מתמה אותו בתומה חמורה של מדרס, לא כמו תומה רגילה. סתם ככה, אדם תמה בדרגת, הרי זב תמה בדרגת אב התומה. כשהוא נוגע בכלי, הוא מתמה את הכלי בדרגת ראשון לתומה, ולד התומה. אבל תומת מדרס, כשהוא יושב על דבר שמיועד לישיבה, הוא מתמה אותה בדרגת אב התומה, כמו שהוא בעצמו, הוא אב התומה, כשהוא נוגע במשהו, התומה אמורה לרדת בכלי שהוא נוגע בו, לא להיות באותה דרגת תומה, הוא מתמה את הכלי, אבל התומה אמורה להיות בדרגה נמוכה יותר. תומת מדרס זה לא ככה. אותה דרגת תומה של הזב עצמו, נטמע גם כן הכלי, הוא נהיה גם כן אב התומה. למה? כי העגלה הזו, יש כלל בשביל שכלי יקבל תומת מדרס, זה צריך להיות כלי שהזב יושב עליו והוא מיועד לישיבה, או שהזב שוכב עליו והוא מיועד לשכיבה. העגלה הזאת מיועדת לישיבה, לכן היא מקבלת תומת מדרס. וניטלת בשבת. מה הסיבה שהעגלה ניטלת בשבת? משום דעיקה תורת כלי עליה, יש עליה תורת כלי, היא לא מוקצה. ואינה נגררת אלא על גבי כלים, ולא על גבי הקרקע. לפי התנא הראשון במשנה, יש איסור של חורש, לגרור עגלה על קרקע ברגע שהקרקע נהיה בחריץ. על גבי כלים אין, על גבי קרקע לא, מה הייתה? מדקה אבית חריץ, מה אני לפי מין אמרו תחילת דברי המשנה? לכאורה דבריו של רבי יהודה, היא דאמר דבר שאינו מתכוון. גם כשאני מוליך את העגלה על גבי הקרקע ונהיה חריץ, אני לא התכוונתי שיהיה חריץ, בכל זאת זה אסור. דהיר דעתו של רבי שמעון, האמר דבר שאינו מתכוון מותר, דתניא, רבי שמעון אומר, גורר אדם אפילו מיטה, אפילו כיסא ואפילו ספסל, שעל ידי שהוא גורר אותם על גבי הקרקע, החריץ שנהיה שם זה חפירה ממש, זה לא שהוא דוחק את האפר פנימה. בכל זאת זה מותר, ובלבד שלא התכוון לעשות חריץ, אלא הוא מתכוון סך הכל לגרור את הכיסא. ומדובר פה כמובן שלא ודאי שיהיה חריץ, כי אם מדובר פה במקרה שוודאי לנו שיהיה חריץ, אז גם רבי שמעון מודה שעשו. אבל על כל פנים, מה שהמשנה אומרת, שצריך לגרור את העגלה על גבי כלים ולא על גבי הקרקע, זה דעתו של רבי יהודה ולא רבי שמעון. אי מסייף, אז אם כך תפרש את המשך המשנה, רבי יהודה אומר, כאן פתאום רבי יהודה בא ואומר, אין הכל נגררים בשבת, חוץ מן העגלה, מפני שהיא כובשת. מפני שכובשת אין, אבל חריץ לא עבדה. זאת אומרת, רבי יהודה סובר שמותר כן להוליך עגלה על גבי הקרקע, כי היא לא עושה חריץ של חפירה. אם למשל אתה גורר ספסל, והרגליים של הספסל עושות חריץ על ידי חפירה שהם חופרים בקרקע, אז אומר רבי יהודה זה אסור, גם אם אתה לא מתכוון לעשות חריץ. אבל אם אתה מגלגל עגלה, שהעגלה, הגלגלים שלה דוחקים פנימה את האפר, ולכן היא החריץ, והם לא חופרים בתוך הקרקע, אז רבי יהודה מתיר. אז אם כן, לכאורה, תחילת המשנה מתאימים עם דבריו של רבי יהודה, שדבר שאינו מתכוון אסור, לכן אסור אפילו לגלגל עגלה על גבי האפר, אלא צריך לגלגל את זה על גבי כלים, על גבי בגדים. מצד שני, אחר כך בא רבי יהודה ואומר, שלגלגל עגלה על גבי האפר מותר כן, למה? כי הוא לא חורש, אלא הוא רק דוחק את האפר פנימה, ואז נהיה חריץ. אז אם כן, לכאורה, יש כאן שתי, לכאורה נראה שרבי יהודה חולק על תנא קמא, מי זה התנא קמא הזה? אומרת הגמרא, תרי תנאי ואליבא דרבי יהודה. יש במשנה שתי דעות מה דעתו של רבי יהודה. תנא הראשון סובר שרבי יהודה אוסר לגרור כלים אפילו שיש בהם גלגלים, שמה יעשה חריץ. למה? נכון שיש בעגלה גלגל, ואם כן גם אם הוא עושה חריץ בקרקע, זה לא חופר, הוא לא חופר בקרקע אלא הוא דוחק את האפר פנימה. אז אם כן זה לא נקרא מלאכת חורש. בכל זאת, מכיוון שיכול להיות שפתאום הגלגל של העגלה ייתקע, והוא ימשיך לגרור את העגלה, ואז יצא שהגלגל חורש בקרקע. אז בגלל החשש הזה, התנא הראשון סובר שרבי יהודה יאסור לגלגל עגלה על גבי הקרקע. לעומת זאת, התנא השני שכתוב במשנה דעתו של רבי יהודה מפורש, הוא סובר שהגלה כן יהיה מותר, כי זה לא שכיח שהגלגל ייתקע, וכל זמן שהגלגל מתגלגל וככה נהיה חריץ בקרקע, אין כאן משום מלאכת חורש, כי הרי הוא לא חופר בקרקע, אלא הגלגל רק דוחק את האדמה פנימה, ואז נהיה החריץ הזה, וזה לא נקרא מלאכת חורש בשדה, ולא נקרא מלאכת בונה בבית, ולכן זה יהיה מותר. הדרן הלך, פרק שני, פרק יום טוב, ועד כאן דף כ"ג.